רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את שרה עצני. שרה היא ראש ארגון ישראל שלי ובעלת טור בישראל היום, ובשיחה זו סיכמנו 25 שנים להסכם אוסלו, ודיברנו על ההבדל המהותי בין אוסלו לבין הסכם השלום עם האמירויות ובחרין. וגם, מה הבעיה החמורה ביותר כיום ביהודה ושומרון, ואיך זה קשור לפרקים שכבר עשינו עם עקיבא ביגמן וארי קינג לגבי הנגב ומזרח ירושלים. וחוץ מזה, יש לנו ערוץ טלגרם, קבוצת פייסבוק, ואנחנו גם מעבירים שיעורים באופן קבוע למנויים בלבד, אז מוזמנים להצטרף, והאזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום.
שלום.
הזמנתי אותך לדבר בפודקאסט על כמה עניינים גיאופוליטיים שקרו בתקופה האחרונה, גם על ההסכם שלום עם האמירויות, גם על הסיפוח שקרה, לא קרה, בכלל המצב בשטחי C שהולך ומחמיר, ונסות ככה לחבר את כל התמונה יחד עם הסכמי אוסלו שנחתמו לפני כמה עשרות שנים, ושווה להבין מאיזה מקום הם נחתמו ואיך זה משפיע עלינו עד היום. ונראה לי הכי כדאי שנתחיל באמת במה ההבדל בין הסכמי אוסלו לבין הסכמי השלום עם האמירויות. כלומר, נראה ששניהם הסכמי שלום, שניהם הסכמים טובים למדינת ישראל שהיו אמורים להביא רק ברכה. הסכמים עם האמירויות, אנחנו עוד לא יודעים מה הם יביאו, אבל מה ההבדל בין שני הסכמים האלה?
טוב, שמיים וארץ. קודם אני כן אגיד שאני אשתמש במילה ריבונות ולא סיפוח, זה עניין עקרוני מאוד בשפה ובטרמינולוגיה שלנו. סיפוח זה בעצם, אתה מספח משהו שהוא לא שייך לך, ואני מאמינה שהארץ הזאת שייכת לנו, ולכן אנחנו מכילים עליה ריבונות, מכילים את החוק הישראלי. כרגע אנחנו לא עושים את זה, אבל במצב אידיאלי, כן? אז זה מה שנקרא הערת התחלה. תראו, לשאלתך, ההבדל, אין מה להשוות. אין מה להשוות בכלל בין הסכמי אוסלו שהתגלו, אגב, עוד בשלב מאוד מוקדם, הם התגלו כטעות מדממת מאוד, לבין ההסכם שעכשיו נחתם והולך להיות מאושר גם בכנסת עם איחוד האמירויות ועם בחרן. קודם כל הבסיס, אפשר לדבר על הבסיס, כי כל הסכם שלא מושתת על איזה שהם קווים בסיסיים שממנו אתה, אם הבסיס הוא רעוע, אז אתה יכול, אז הכל ייפול, ואם הבסיס הוא איתן, אז הסכם השלום הזה יכול להניב איזה שהם פירות. אני גם אגיד, אתה אמרת שבאמת אי אפשר לדעת מה הולך לקרות עם הסכם השלום עם האמירויות, אבל אני גם רוצה לשאול מה הסיכון. מה הסיכון לצורך העניין, אם אני לוקחת את הסכמי אוסלו, ואני לוקחת את הסכם השלום עכשיו עם האמירויות, אני מסתכלת גם על הבסיס שלהם, אבל גם על הסיכון, כלומר על הסיכוי ועל הסיכון. הבסיס שעליו הונח הסכם אוסלו, זה בעצם מנעד רחב של ויתורים שמדינת ישראל עשתה, והייתה עוד עתידה לעשות, מה שנקרא בשיטת הסלמי, בשיטת הנקניק, אנחנו קודם נתנו, או בשיטת השלבים, תגדיר את זה איך שאתה רוצה, אנחנו נתנו קודם כל את מה שנקרא אז אביר יריחות
תחילה.
כן, אז אביר יריחות תחילה, אחר כך היה, עליו דקות בסדר הזה, אבל היו מרכזי הערים, היו את הסכמי פריז שנגעו לפן הכלכלי של הסכמי אוסלו ושל היחסים בין ישראל לרשות הפלסטינית, באמצע גם אפשרנו להם לקבל נשק ושריוניות, כלומר באמת היה פה אירועים מאוד משמעותיים, ויתורים וצעדים מאוד משמעותיים שמדינת ישראל עשתה. אני לא מדברת על שחרור מחבלים סיטונאי שהיה כל פעם כמחווה לרשות הפלסטין. כלומר, כל פעם עשינו עוד צעדים ועוד צעדים ועוד צעדים, כשכל צעד כזה הוא ויתור.
מה היה האינטרס הישראלי? כלומר, אם נדבר רגע בגיאוסטרטגיה, אנחנו מדברים בדרך כלל על אינטרסים, ופחות על מה כתוב בהסכם. כלומר, מה היה האינטרס שלנו, שמדינת ישראל בהליכה לאוסלו?
טוב, היו כמה אינטרסים. היה לך את האינטרס לתוך העניין כשיצחק רבין דיבר. יצחק רבין הוא לא... הוא בעצם מגיע מהאסכולה ביטחונית, ביטחוניסטית, שראתה הרבה מאוד בחייה. באמת היה מפקד מאוד רציני, ובאמת, לא אכביר במילים. הוא מגיע ממקום שבאמת אומר, לא טוב לנו לשלוט על הפלסטינים, כמו שהוא אמר, הרשות הפלסטינית תטפל בטרוריסטים, בחמאס, צורך העניין, בקיצוניים שלהם, בלי בגץ ובלי בצלם. זאת אומרת, הוא רצה להגיד, מה שנקרא, הוא שנה את בצלם עוד, עוד מלפני, בלי שום, הוא ידע הרי מה הרשות הפלסטינית או מה ערבים עושים למי שקצת מרים את הראש נגדם, ונקודת ההנחה שלו הייתה שהם יטפלו, אם אנחנו נחתום איתם הסכם שלום, הם ידעו לטפל בטרור הרבה יותר טוב מאיתנו, בלי בגץ ובלי בצלם, בלי מגבלות חוקתיות, בלי דמוקרטיה, בלי ארגוני זכויות אדם, אתה יודע, איך שהערבים יודעים, מה שנקרא.
האמת, מה שמעניין זה להסתכל על תהליכים האלה במבט היסטורי, שכבר בשנות ה-90, בגץ היה חזק ובצלם היו חזקים. זאת אומרת, אנחנו חושבים שהם התחזקו רק בשנים האחרונות, פתאום בגץ איבד את זה, או פתאום ארגוני זכויות האדם של סורוס מרימים ראש. אז כמעט לא הכירו את הארגונים האלה. זאת אומרת, זה באמת איזה ארגון תמים של 40 מאות ובצלם, ארגונים שאמרו בואו נלחם בצורה מוסרית, ועוד לא התוודענו להכל. ואף על פי כן רבין אומר שהוא כבר אז, זה פשוט לא אפשר לו לטפל בטרור כמו שהוא רצה.
טוב, אומרת, אז ארבעי מאוד באמת הגיע בשלב קצת יותר מאוחר, בתקופה של לבנון, אבל באמת כשאתה מדבר על, תשמע, בגץ הוא סיכל כמה מהלכים, גם כשרבין היה בשלטון, הוא שם מקלות בגלגלים לצורך העניין בטיפול בטרור, אין שום ספק שאנחנו היום נמצאים בעידן אחר מבחינת, אני קוראת לזה האקטיביזם החזירי, של בגץ, מה שנקרא, באמת, אקטיביזם היום היה, לצורך העניין, היום היה דיון על הריסת ביתו של מחבל שרצח, איך קוראים לו הבחור הזה, אני לא זוכרת את שמו.
אתה סמל לחייל הבודד. לא חייל בודד, בן יחיד.
אז הוא באמת היה, לא עמית בניגל. אני עוד מעט אזכר. אבל היה דיון על הרס ביתו של המחבל, וזה הגיע למצב שעוד פעם מתפלפלים לך, השופט מזוז מתפלפל, האם היו 1,000 הרוגים או הרוג אחד, ואנחנו צריכים להתייחס לכל פיגוע, האם היו בכלל נפגעים בפיגוע, כלומר אם זה כלי הרתעתי, זה לא כלי נקמה, זה לא עונש הריסת בתים הרי, זה כלי הרתעתי, ובגץ קושר את ידיה של המדינה, זאת אומרת שבגץ מונע ממדינת ישראל להרתיע את המחבל הבא. אוקיי? שכל אחד יעשה את ההשלכות שלו לגבי מה האחריות על כתפיהם של שופטי בגץ, וכמה חוסר אחריות יש בהגבלה כזו של צעדיה של המדינה. אבל אני רוצה רגע לחזור, כי אתה שאלת מה היה האינטרס בבסיסו של הסכם אוסלו. אני חושבת שבאמת היו מגוון של אינטרסים, גם האינטרס הביטחוני באינטיפאדה הראשונה, שבאמת פרצה כמו הר געש. זה לא היה אירוע שמישהו צפה אותו בצורה, אתה יודע, את האינטיפאדה השנייה, אגב, אני ממליצה על ספר של עמוס גלעד, המטריע, ספר מאוד מאוד מעניין, והוא מדבר איך הם הטריעו בפני אהוד ברק, שהיה בזמנו ראש הממשלה בזמן האינטיפאדה השנייה, בזמן התפוצצות האינטיפאדה השנייה, איך הם הטריעו בפני אהוד ברק שהולכת להתפוצץ אינטיפאדה, שנרקמת לתשתית טרור בראשות הרשות הפלסטינית, בהובלת הרשות הפלסטינית, והם הטריעו וברק שם עליהם קצוץ והמשיך בדרכו שלו. האינטיפאדה הראשונה, בשונה מהאינטיפאדה השנייה, לא הייתה צפויה כל כך בצורה הזו, זו באמת הייתה התקוממות עממית בעקבות אירוע ברצועת עזה, שאחר כך באמת המשיך וכמו אש בשדה קוצים גם בערים ביהודה ושומרון, ישראל לא ידעה לאכול את זה. ראית חיילים מול ילדים בני 7-10 שסיימו את הבית ספר והולכים לידים אבנים, ומיידים בקבוקי תבערה ורוגטקות וכל הדברים האלה בישראל, ושוב ישראל הגוליאת ומה דוד, אתה יודע, כאילו באמת אותו אימג' ואותה תמונה של מפורסמת של החייל מול הילד, וישראל לא יודע איך לאכול את זה. ואז אמרו, רגע, אז אולי נפתור את זה באמצעים מדיניים. הסיפור הזה של אנחנו כובשים עם אחר, אנחנו, החיכוך הוא לא עושה לנו טוב, צריך הפרדה בין האוכלוסיות, גם ההיבטים הפרקטיים של טרור וגם ההיבטים המוסריים, אתה יודע, בתמהיל, כל פעם יש תמהיל כזה או אחר, זה מה שעמד בבסיסו של הסכם אוסלו.
כן, אז אני באמת שומע שני דברים. בעצם את אומרת, גם לא הצלחנו להתמודד עם הטרור, וגם אמרנו, מבחינה מוסרית, אנחנו רוצים ללכת לאיזה הסכם שלום.
אני לא יודעת אם לא הצלחנו להתמודד עם הטרור.
או לאיזה הסדר. לא, אני אומר, זה לפחות מה שמילשטיין אומר. מילשטיין אומר, ברגע שהוא מנתח גם דברים מאותה תקופה שרבין אומר, הוא אומר, רבין באמת בא, גם נבחר על גישה ביטחוניסטית, ניסה בעצם להביס את הטרור, הוא ראה שזה לא עובד לו, שהוא מוגבל על ידי בגץ ובצלם, ועל ידי, היה את הסיפור המפורסם של המחבלים של חמאס, שרצו לגרש מעבר לגבול, ובאישון לילה, אהרון ברק, כן, שכבר, כן. שכבר היה לו רומן ארוך עם רבין, עוד מפרשת הדולרים שהוא נפגש איתו, ואמר לו, חביבי, נכון. אם אתה לא מתפטר, יהיה נגדך כתב אישום, אז שוב, יצר הרתעה, זאת הרתעה, אהרון ברק יצר לעצמו הרתעה, וברגע ש... האינטרס המוסרי פה מפריע לי האמת. כלומר, אנחנו בתור יהודים צריכים תמיד לבוא ולרצות שלום וכל הדבר הזה, אבל זה לא אינטרס. כלומר, כשמדברים בגיאופוליטיקה, בדרך כלל לא מדברים על רצון פשוט לעשות את הדבר כשלעצמו, שלום כשלעצמו. בדרך כלל שלום הוא בשביל כלכלה, בשביל ביטחון, בשביל שיתוף פעולה כברית אסטרטגית נגד מדינות אחרות. זאת אומרת, אין פה רצון לעשות שלום בשביל עצמו, ואנחנו, עם ישראל, עם מאוד מיוחד, רוצים לעשות שלום בשביל השלום.
כן, תשמע, אני אגיד באמת הסיפור הזה של שלום כערך עליון, לא יודעת, אני ברור שאני רוצה שלום, איזו שאלה, כלומר בסוף השאלה היא איך אתה משיג שלום. אני לא חושבת שבאמת בסופו של דבר, אם הבסיס של אותו הסכם שלום הוא שצד אחד עושה ויתורים ומבטר ומבטר ומבטר, ולא רק שהוא מבטר, הוא גם מצייד את הצד השני בנשק, הוא נותן לו שטח, הוא נותן לו שליטה, הוא סומך עליו. אנחנו לא נכנסנו, הרי חילקנו את השטח ל-A, B ו-C, ולא נכנסנו עד האינטיפאדה השנייה באופן רציני לתוך שטחי A. הרי למה נבנתה אותה תשתית טרור? למה מדחת יוסף הופקר למוות? אגב, לפני שבוע בערך ציינו את יום את אותו יום שפל, שפל, שמדינת ישראל הפקירה את אחד מחייליה לדמם למוות, כי היא שמחה על ראש הביטחון המסכל ברשות הפלסטינית, ג'יבריל רג'וב, שהוא יחלץ לנו את אותו חייל מדמם שנפגע מאש הפלסטינים, שהוא יחלץ אותו מקבר יוסף בשכם, כדי שאנחנו לא נצטרך לפעול. הרי הייתה תוכנית פעולה. הייתה תוכנית פעולה להיכנס לקבר, הייתה תוכנית צבאית מוכנה.
גם גנץ עמד שם על הר ברכה,
אוי אוי, רשימת הבושה היא... רשימת הבושה אין לסוף.
איציק מורדכי, ליפקין שחק, אם אני זוכר נכון, גם שוב אני מזכיר את מילשטיין, הוא כתב על זה גם טור מאוד מעניין.
אני לא זוכרת את כל השמות, אני כן זוכרת שראש הממשלה היה אהוד ברק, ושהיו לך באמת רשימת הבושה, היא באמת בלתי נגמרת, זה באמת אחד האירועים היותר קשים. אבל אני אומרת, למה זה קרה? כי מדינת ישראל עשתה ויתור, היא הגדירה את שטח A כשטח שהוא בשליטה מוחלטת של הרשות הפלסטינית, ולא רק שלא הפרנו את ההסכם, אתה יודע, סתם ככה, אלא שמרנו עליו גם במחיר הדם שלנו, שזה מחיר מטורף, עד חומת מגן, באותו אביב, באותו פסח 2002, שהוכחנו ששלום אפשר להשיג, שקט ושלום אפשר להשיג גם על ידי כוח. ואינטיפאדה, כמו שאמרנו, אתה לא יכול לחבוט אינטיפאדה בכוח, אתה לא יכול לנצח התקוממות עממית בכוח. אז עובדה, השגנו שקט והשגנו סוג של שלום, נכון? אי לוחמה ברמות כאלה או אחרות, על ידי כוח.
כלומר, אחרי חומת מגן. אבל עדיין בשטח, כלומר, מי שקצת חי באזור יהודה ושומרון, מכיר שהשטח עדיין בוער במידה מסוימת, זאת אומרת, עדיין יש זריקות אבנים יומיומיות, עדיין יש מדי פעם פיגועי טרור, זאת אומרת, כל הקשר הרקוב הזה עם הרשות הפלסטינית, שלא בדיוק פועלת על פי החליל שלנו, אפילו שאנחנו ממשיכים לתת לה ולתת לה, לא בדיוק מרגיע את השטח באופן כזה שיהיה, סתם, אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה. כשאני נוסע בכביש 60, כל יישוב פלסטיני שאני רואה בדרך, כל יישוב ערבי שאני רואה בדרך, הוא בלי גדר, וכל יישוב יהודי הוא עם המון גדרות. זאת אומרת, זה מראה הכי טוב, אפילו לנגיד שיבוא כאן מבקר מפינלנד, ויבדוק, בוא נראה את המצב בשטח בחיית ביטחון, בוא נראה את הביטחון הקיומי של הפלסטינים או של הערבים, הוא יראה שאין שום גדר, זאת אומרת, הוא יראה שהם לא מפחדים.
כן, מפעם שיהודים... גדר ההפרדה, שהיא גדר מסיבית, ושוב, תלוי מי ייקח את אותו תייר לסיור, אתה יודע.
לא, לא, אבל אם הוא יהיה...
בדרך כלל כששוברים שתיקה, לוקחים את אותם תיירים לסיור, אתה יודע לאן הם לוקחים אותם? לתל רומדה. בתל רומדה אתה רואה משפחות ערביות שגרות באמת בחיכוך מתמיד עם אוכלוסייה היהודית שם.
אני אומר, אבל בדרך לתל רומדה הוא יכול לפתוח את ספר שמות ולראות מה הייתה ההנחיה של משה למרגלים, וההנחיה הייתה לראות אם הם במבצרים הם חלשים. אם הם פרוסים בשטח באוהלים כאלה מסכנים, הם חזקים כי הם לא מפחדים מאף אחד. זאת אומרת, אדם שהוא לא מפחד... בדיוק, הם בעלי הבית. זאת אומרת, אם נוסעים באוטובוס ובלי חלונות מושחרים, שאתה לא רואה מה בדרך לתל רומדה, אתה יכול מהר מאוד לראות שהשטח בין היישובים והשטח בדרכים הוא בבעלות ערבית לגמרי, והוא בשליטה ערבית לגמרי, וזה מה שקורה, זה לא רק שטחי סי, זה כל השטח הוא בבעלות ערבית.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
טוב, אז שוב, זה באמת
משהו
באמת בעיניי מתבונן ובעיניי המתווך למתבונן. ברור, אתה יודע, אני פעם דיברתי עם קבוצה שהגיעה מהצבא הבריטי, והם היו בחברון לפני השיחה איתי, אגב לא עם שוברים שתיקה, הם היו שם עם, עם גורם קצת יותר ניטרלי, לא אוהד ישראל, אבל טיפה טיפה פחות רעיל ומורעל מאותם חבר'ה ששוברים שתיקה, ואז הם אמרו לי, אבל ראית את המשפחות, איך הם גרות, וראית בטונדות, אה, תקשיבו, אני רוצה לראות לכם תמונה. וראיתי להם תמונה, אתה יודע שזה יישוב שתמיד חורה לי להסתכל עליו, בית חורון, צריך לבית חורון, ותסתכל חומה אמתנית, אמתנית, עכשיו זה כיוון שזה מעלה ההר, אתה רואה הכל, אמתנית, חומת בטון מכוערת, באמת אמתנית או מסובבת, מקיפה את היישוב הזה, ראיתי להם את התמונה הזו, ואת התמונה של הכפר ממול, על, על, על ההר ממול או קצת קדימה. ואמרתי להם, חברים, אתם מדברים איתי על כלובים? בואו נראה לכם, כל יישוב ביהודה ושומרון, כמה גדרות. כמה גדרות יש לי, היו לי ליד הבית בקריית ארבע? שלוש לפחות. אוקיי, אחת חכמה, אחת טיפשה, אחת סללומית, אני יודעת מה, כל מיני כאלה. זה הסיפור, כלומר הסיפור, עכשיו תלך, אני כן רוצה כאילו שנחזור רגע לבסיס של אותו הסכם אוסלו. עכשיו הסכם אוסלו, הלך בשלבים, בכוונה כדי לעשות, אתה יודע, רבין בסוף כן היה בן אדם שרצה את טובת ישראל, באמת הלך למהלך הזה מתוך מקום של טובת ישראל, לא מקום תבוסתני, הלך למהלך הזה ממקום שאמר, רגע, אנחנו נעשה שלבים, למה נעשה שלבים? כיוון שאנחנו רוצים לעשות צעדים בו נאמון, בוא נראה שאנחנו מקבלים מה שאנחנו, באמת בוא נבנה את זה בצורה של שלבים, אחר כך אהוד ברק אמר הכל או כלום, בוא נראה. וזה מה שעכשיו בן אדם אומר, הנה, אם אני שילמתי תשלום ראשון ולא קיבלתי את המוצר שלי או את החלק שלי באותו מוצר, אז למה שאני אשלם את התשלום השני? אחת הבעיות הייתה שמדינת ישראל המשיכה לשלם, לשלם ולשלם. אגב, האחריות היא גם על בנימין נתניהו שעלה לשלטון לאחר רצח רבין, והמשיך את הסכם חברון והסכם וואי, אתה יודע, זה אחריות. בסוף אתה יכול להגיד, הכניסו אותו לסיטואציה שהיא מאוד מאוד קשה בינלאומית, וזה נכון, אבל עדיין.
אני רוצה לפשט את הדברים. באמת, בחיים שלנו יש המון סיטואציות של הסכמים כאלה, שאתה פוחד שהם יופרו. נגיד עם שיפוצניקים. בא שיפוצניק ויש לו עבודה של 100,000 שקל. אז אם הוא היה מבקש את כל 100,000 שקל מראש, אני חושב שאף אדם בעל שכל לא היה נותן לו את 100,000 שקל מראש. ואם הוא לא עומד בדדליין שנתת לו, או דרך אגב, אני חייב להזהיר פה את המאזינים. אם אתה קובע עם שיפוצניק בלי דדליין, העבודה תימשך כנראה לנצח, כי פתאום הוא לוקח עוד עבודות אחרות. יש דדליין, ויש כנס יומי על כל יום איחור, ואם הוא מבקש את כל הכסף מראש, אז כמו שנאמר, הכסף אצלי, הבעיה אצלו, הכסף אצלו, הבעיה אצלי. ככה עושים הסכמים. זאת אומרת, אתה לא מוותר על הכל מראש. אתה לא רק אתה נותן ואתה לא מקבל שום דבר, ואתה, מה שאתה הכי לא מקבל זה תירוצים. זאת אומרת, לא מעניין אותך מה התירוץ, מעניין אותך מה העובדות בשטח. אם השיפוצניק בסוף לא מתקדם בביצוע עבודה, ואתה רואה שהדברים לא באיכות שאתה רוצה, הוא צבע לך את הקיר ומלכלך לך הכל מסביב, ואומר, כן, אני אנקה את זה אחר כך, אבל בוא תביא לי אחר את המקדמה, אני צריך כסף לחג, צריך כסף לשבת, צריך זה, אז צריך להגיד לו, כן. סליחה, לא. כי ככה עושים הסכמים.
נכון, ועכשיו, זה עוד דוגמה הכי, אתה יודע, הכי בנאלית, והכי ממחישת העניין. אבל, וקל וחומר, כשאתה מנהל מדינה, ואתה, עכשיו, מה דרשו מהרשות הפלסטינית? בוא, זה לא שדרשו מאיזשהו ויתור גדול, כן? מה דרשו מהערבים? שאגב, הם לא היו הרשות הפלסטינית בהתחלה, הרשות הפלסטינית הוקמה בעקבות הסכמי אוסלו.
היו ארגון לשחרור פלסטין.
כן, שאגב, מתי הוקם? חידה למאזינים.
65?
64. או, באיזה פלסטין רצו לשחרר? או, שאלה מאוד יפה.
מהירדן לים.
איזה כיבוש היה? לא, לא מהירדן לים. מהקו הירוק לים.
כן, כן.
לא היה, הרי איזה כיבוש היה? לא היה כיבוש. היה כיבוש הירדני, כן? הם לא הרימו ראש נגד הכיבוש הירדני, כמובן. אז... אז זה לכל מי שאומר שהסכסוך התחיל ב-67. אני עוד מעט אגיד על זה אולי איזושהי מילה שאני חושבת שהיא נותנת איזושהי פרספקטיבה, אבל בסופו של דבר בהסכמי אוסלו, מה דרשו מהפלסטינים? מה דרשו? דרשו מהם למגר את הטרור, דרישה בנאלית שכזו כשאתה עושה שלום, נכון, למגר טרור, להילחם בגורמים הקיצוניים אצלם, למרות שאני חושבת שאין דבר כזה גורמים קיצוניים, בסוף הרשות הפלסטינית היא עצמה גורם מלבה, היה, תמיד הייתה ועדיין. אז...
סתם עוד מה, אני קוטע אותך בעוד משהו קטן.
כן.
אם אתה מקבל פרס נובל לשלום כשאתה לבוש במדים, משהו פה אמור להדליק 1,000 נורות אדומות. כלומר, עצם זה שהוא לא הסכים להוריד את המדים לאורך כל הקריירה, הנה, ואז הגיע אבאס כבר עם חליפה, אז אמרנו, או, הנה, פה אנחנו עושים עם מישהו עם חליפה, לא עם לוחם. סתם, הדברים הסימנים הם מאוד חשובים, גם שביבי ביקש שהכרה בישראל כמדינה יהודית, וכולם אומרים, מה הוא מתעקש, מה הוא מתעקש. הנה עובדה, שההתעקשות הזאת, הם לא מוכנים להגיד את זה, שהם מקבלים מדינה יהודית.
נכון, נכון, לא, אתה יודע, אומרים, מה אתה צריך, ציפי ליבני הייתה אומרת, מה אתה צריך שיכירו בך? תכיר בעצמך. עכשיו, תגידי אם אנחנו בגן ילדים, כאילו גברת, אנחנו פה מנהלים דברים, שאם אתה לא יורד לסוף דעתם, או לסוף, אתה יודע, לבסיס שלהם, אם הבסיס הוא רעוע, אז שום דבר טוב לא יצמח מהם. עכשיו, אם רק היו מקשיבים לערפת, דרך אגב, למה שהוא מדבר בערבית, לא בעברית ולא, בעברית הוא לא ידע, אבל לא באנגלית, אז היו רואים שאתה יודע, כל הבסיס הוא פשוט אינו קיים, כי בעוד אנחנו דיברנו, באמת דיברנו, על שלום ועל בנייה של פרטנר, ובאמת דיברנו על חומוס ברמלה, ושימון פרס הפליג אחר כך לחומוס בדמשק, אתה יודע, אותם חבר'ה ברמלה, לא בדיוק היה בא להם ללכת לחומוס בתל אביב, היה יותר בא להם ללכת לחומוס על חוף יפו, כי הם האמינו בזכות השיבה. כלומר, הם לא רצו לשבת איתך לחומוס, הם רצו לשבת עליך לחומוס. אז בסופו של דבר, אני כן רוצה להגיד שמה שדרשת מהרשות הפלסטינית זה להפסיק את ההסתה, אוקיי? להפסיק את
ספרי לימוד.
כן.
דיברנו הרבה על ספרי לימוד.
ספרי לימוד, בכיכרות,
על מיגור הטרור.
בתקשורת. ולהפסיק את הטרור, ודרך אגב, אז לא הייתה הדרישה המובהקת של בנימין נתניהו לגבי הכרה במדינה יהודית, אבל בסופו של דבר, למשל, אהוד ברק אמר, תחתמו על סוף הסכסוך. לא חתמו. אוקיי? כאילו, כמובן שדרשו מהם לוותר על זכות השיבה, כי זה באמת בדיחה, כאילו, בסופו של דבר, אם אתה מקבל גם את זכות השיבה וגם את כל שאר הדרישות שלך, אז הם לא, כלומר, לא דרשת מהם כלום, לא היה פה שום ויתור מעשי, שום ויתור, ועדיין הם המשיכו עם אותו, אותה דלת מסתובבת נגד המחבלים ש, שבעצם הם תפסו, בסדר? הדלת המסתובבת בכלא שבנימין נתניהו באותם שנים תקף בצורה חד משמעית ובצדק, והלכו באמת, הטרור לא רק שהוא לא ירד, הוא התגבר גם בקטלניות שלו וגם בתדירות שלו. וזה הסיפור של הסכמי אוסלו. אתה יודע, אתה יודע כמה חברים או מכרים שהיו שמאלנים, מכרים שלי, סליחה, שהיו, אתה יודע, היו באותם שנים, כן, היו בשמאל האידיאולוגי ובאותה מפאי ובאותה מפלגת העבודה, ופקחו את עיניהם בעקבות הקריסה של הסכמי אוסלו. אני מכירה המונים כאלה, המונים.
האמת היא, זה מאוד פופולרי היום בימין להגיד, אני באתי מבית שמאלני, כמו נגיד גדי טאוב, שהיה בשמאל הרבה שנים, ואז פתאום הוא הפך להיות אולטרה ימין או משהו בסגנון הזה.
הוא לא אולטרה ימין, תשתלח איתו לסוגיות הליבה, אני לא חושבת שהוא אולטרה ימין, אבל גדי טאוב הוא, אגב, מה שהפך אותו זה לא היה הסכמי אוסלו.
לא, אני יודע, אבל זה מאוד פופולרי לומר, הייתי בשמאל ועכשיו אני בימין, ומה שקרה זה כך וכך. אבל גם אני גדלתי בבית יחסית שמאלני, קראנו עיתון הארץ, אני זוכר שאפילו כתבתי עיתון, מכתב למערכת כשהייתי בן 18, על למה הם לא מבקרים את קטיעת עצי הזיתים שמתנחלים עושים, ועד היום אפשר למצוא את זה. מי שמקריא את השם שלי מוצא את השטות הזאת מ-2005, אבל אז ב-2006 נסעתי למשלחת לאנגליה עם פלסטינאים, עם נוער פלסטינאי כזה, אתה יודע, נוער עם נוער עושה שלום וזה. כן. ואני ריאליסט, בסוף אני רציתי שלום והייתי כזה בגישה של, לא יודע, מרכז שמאל, ושאלתי את החבר'ה שם שהצביעו כולם לפתח בבחירות של 2006, לא לחמאס חלילה, הם היו מוכנים לשבת איתנו בסופו של דבר, מוכנים ליהנות, אמרתי להם, יאללה, בואו, תנו לי הצעה שתסיים את הסכסוך. ואז מה שהם אמרו לי, פשוט העביר אותי הכי ימינה שאפשר.
הם אמרו, באמת, מה הם אמרו?
כן, הם אמרו, אנחנו מוכנים שאתם תישארו פה, בתל אביב, בירושלים, באיפה שאתם נמצאים, אבל כל הפליטים חוזרים לבתים הישנים שלהם, או לאדמות הישנות שלהם, בתל אביב, בירושלים זה. המדינה שלנו היא יודנריין, היא כאילו אין בה אף יהודי, כאילו כן. הרשות, באמת יהודי אחד, והמדינה שלכם, מנוהלת על פי השריעה, שאתם בני חסות, איך זה נקרא באסלאמית?
דימי, לא?
בדיוק, אתם בני אלזימה, אתם משלמים מס גולגולת, וזה, אמרתי, מה? לא רוצה.
וזה המתונים.
זה המתונים. ואז אמרתי, זה המתונים, הנוער, הנוער שאנחנו סומכים עליו, שידע להיות פרגמטי, ורוצה עתיד טוב, וגם היו שם רוב נשי, אז בכלל, נשים עושות שלום כזה, לא עזר כלום, פשוט אין, לא מצאתי אף אחד בקבוצה שם שהסכים לשלום פרגמטי בנוסח של השמאל הישראלי, אפילו של מרץ. זאת אומרת, הצעתי להם את ההצעה של מרץ, והם לא קיבלו. אז אמרתי, אם ככה, אין בעיה, אז אני פשוט תהיה חזק.
אתה מבין, אבל אתה אומר, זה הסיפור, אנחנו מספרים לעצמנו סיפור. אנחנו מספרים לעצמנו שאם אנחנו ניסוג מכל ההתיישבות, אתה יודע, מכל ההתנחלויות, מה שנקרא, או רק מההתנחלויות שהן לא גושיים, whatever, אני כבר לא יודעת מה המצע שהכי קיצוני היום. ואם אנחנו רק, אתה יודע, נכיר בפליטות שלהם, ניתן להם פיצוי כספי, אם אנחנו רק, אתה יודע, נצא, נוציא את צהל, ניתן להם שליטה עצמית, אז יהיה שלום.
ניתן להם זכות שיבה, נגיד ליריחו. בוא, אין בעיה, תחזרו מהולנד, או מסוריה ולבנון, אבל אל תחזרו למרכז תל אביב, תחזרו לעזה, תחזרו ליריחו, תחזרו לרמאללה, נבנה לכם בתים, וזה, הם לא רוצים לחזור לרמאללה, הם רוצים לחזור לתל אביב.
אז זה העניין, שאנחנו מספרים לעצמנו סיפור, מתאהבים בו, ואז מתפלים למה הוא עולה לנו בדם. עכשיו אני אגיד לך, וזה מה שרציתי, אמרתי שאני אגיד במילה אחת, אך בסוף, כשאנחנו מדברים על הקמת אש"ף, שהוקם ב-1964, שזה לפני הכיבוש, נכון? לפני 1967, ואותה מלחמת ששת הימים ההירואית, שאנחנו מסתכלים עליה היום בעיניים קלות, אז בסוף, אם אתה מסתכל, רגע, שנייה, מה שורש הסכסוך? שורש הסכסוך הוא לא 67, הוא ממש לא 67. שורש הסכסוך הוא 48. עכשיו, בסופו של דבר, אם אתה פותר, או מספר לעצמך, שאתה פותר את הבעיה על ידי מתן מענה ל-67, בסדר, שטחים תמורת שלום, מה שקראו אז, אבל הבעיה היא 48, אז שמת את הפלסטר על הפצע הלא נכון, אוקיי? ואז הדימום ממשיך. אבל אתה את הפלסטר, את הכלי שלך, כבר בזבזת, את הכלי הרפואה היחיד שלך לצורך העניין, בסדר?
כן, הדימום ממשיך, אבל אתה יותר שענן. אתה בטוח שאתה מרגיש חולשה לא בגלל איבוד דם, אתה אומר, אולי לא ישנתי טוב בלילה. לא, לא, זה איבוד דם, אתה עדיין ממשיך לאבד דם.
זה הסיפור, הסיפור הוא 48, הסיפור הוא לא 67, ומכיוון שהסיפור הוא 48, אז גם אם נסוג עד הסנטימטר האחרון של יהודה ושומרון, זה לא יעזור. עיין עריכה זה דרך אגב. זה לא יעזור, כי זאת לא הבעיה. עכשיו, ניר ברעם, שהוא רחוק ממני מזרח ממערב, עשה סרט, כתב ספר ועשה סרט, זה נקרא הארץ שמעבר להרים. ניר ברעם הוא הבן של עוזי ברעם, שהיה מהדריכלים ומהבכירים בזמנו של ממשלת רבין ושל הסכם אוסלו, בזמן אוסלו. אתה יודע, המפאי הקלאסית, מה שנקרא, וניר ברעם אמר, רגע, 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 אני רוצה להבין שנייה מה החינוך, על איזה ברכיים גדלתי, והלך וחקר וריאיין ודיבר עם ערבים ודיבר עם יהודים, גם אותי ריאיין באותו סרט שהוא עשה, אגב סרט מאוד מומלץ לטעמי, גם כי הוא עשוי טוב וגם כי הוא פוקח עיניים, והלך ודיבר עם פלסטינים, דיבר עם ערבים ביהודה ושומרון, ואמרו לו, יא חביבי, הבעיה היא לא 67, אתה אויב שלי, אתה יודע, אומר לו מישהו, אחי כאילו, הוא מזמין אותו לכוס קפה, ואומר לו, אתה האויב שלי, הוא אומר לו, אני, אבל אתה עכשיו שותה איתי קפה, הוא אומר, כן, לא, אתה ספציפית, אבל אתם האויב שלי, אוקיי, הוא הולך לגורמים שהוא מגדיר כמתונים ברשות הפלסטיני, כלומר, בשטחי יהודה ושומרון, והם אומרים לו, אתה לא חבר, כאילו, אתה יודע, הם אומרים לו את המציאות, ואז הוא אומר, רגע, אז באמת הסיפור הוא פה 48 ולא 67. עכשיו, אני רק אגיד שעד כאן אנחנו מסכימים, ניר ברעם ואני, ומכאן הוא, אתה יודע, בדרך למדינה דו-לאומית, ואני כבר עם יותר רגליים על הקרקע, לשיטתי, מה שנקרא.
כן, אם לרגע נפתח כאן רגע סוגריים, את כתבת על זה גם במקור ראשון, בעקבות הכתבה של צבי חזקלי, שיש איזה יחסי תן וכך מאוד מאוד רעילים בין הרשות הפלסטינית לבין התקשורת. זאת אומרת, אם תבוא תקשורת לשטחי יהודה, נגיד ערוץ 2, ערוץ 12, ירצה לבוא ליהודה ושומרון ולראיין את העם, ולשמוע ממנו מה מפריע לו, 48, 67, מה מפריע לו, האם אולי הרשות מפריע לו, אולי דברים אחרים, וזה לא יתאם בדיוק את הנרטיב של הדוברות הפלסטינית, אז פשוט הם לא יקבלו את הרישור להיכנס לשטחים. לא יקבלו את הרישור צילום. בדיוק, הלכה לא עבודה, והלך לכל ערוץ 12 בעצם, אחר הם יצטרכו לפצות את הרשות בכל מיני כתבות מפרגנות, בכל מיני כתבות כאלה, עד שהם יועילו בטובם לתת להם להיכנס שוב לשטחים. זה מה שצבי חזקלי מספר.
תשמע, זה מדהים.
רגע, ומהצד השני, צבי חזקלי בא ומראיין אותם בעצם, בצורה בלי אישורים, בלי כלום, כי הוא הרי יודע להתגנב לכל מקום. והוא בעצם ראיין שם אנשים, והם נלקחו אחר כך, אותם אנשים שאמרו, אנחנו לא אוהבים את הרשות, והם רשות מושחתת, אותם אנשים נלקחו אחר כך לקלבוש, בסגנון של משטרה חשאית של פעם, של הקגב כזה.
בול.
עכשיו, אותו דבר קורה גם עם הפרקליטות וכתבי המשפט. זאת אומרת, כתב משפט שלא יישר קו עם פרקליטות, לא יקבל שום הדלפה מראש, לא יקבל שום סקופ, אבל כתב משפט שהוא רוצה להיות חביב הפרקליטות ולהמשיך לקבל הדלפות, הוא צריך ללכת עם הקו של מנדלבליט, אחד לאחד. כלומר, אנחנו רואים שיש יחסים מאוד בעייתיים עם התקשורת ועם מושא הסיקור שלה, כי הרבה פעמים יש מושא הסיקור כוח, והוא יכול להדליף, הוא יכול לתת אישורי כניסה,
ולכן הרבה פעמים... דרך אגב, אתה רואה את זה גם עם כתבים צבאיים, ואתה רואה את זה גם עם כתבים לענייני משטרה, כלומר זה באמת עניין גורף, זה באמת אותו מתח, בין, אתה יודע, מה שאתה רוצה להגיד, ומה שאתה אולי רוצה להגיד, אני לא יודעת אם נוסבם רוצה להגיד לצורך העניין ביקורת על המשטרה בחלק מהדברים, לבין... אותם מקורות שיש לך שהם רבי ערך, כלומר בסוף אם אתה מקבל, זה העבודה שלך. בתור עיתונאי עכשיו אוהד חמו, שאני מאוד מאוד אוהבת את הכתבות שלו, באמת, יש לו כתבות מעולות, הוא יודע לספר סיפור, והוא מגיע למקומות מאוד מעניינים, כתבה שלו לצורך העניין על עזה בזמנו, הייתה מטלטלת, אבל בסוף אוהד חמו כזה, הוא מגיע לשם, תחת החסות של הרשות הפלסטינית, כלומר תחת הידיעה, הרשות הפלסטינית יודעת שהוא מגיע לשם, והיא גם דואגת שלא ירביצו לו מה שנקרא, כן? ואז הם מקבלים את אותה רשת ביטחון, ומה שקורה זה כמו שאמרת, הצופה הישראלי, הבן אדם הפשוט הישראלי, שהוא פשוט מקבל מצג שווא של המציאות, הוא לא מקבל את התמונה האמיתית, ואז בא לך איזה נער קטן, אתה יודע, אותו ילד עם האצבע בסכר, צביקה חזקלי, ופשוט הולך ככה, בלי, אתה יודע, בלי הרשות הפלסטינית, בלי כלום, על בסיס קשרים אישיים שלו, בעילום שם, בתשטוש פנים, בתשטוש קול, והנה, אחר כך הם תופסים אותם, שמים אותם בכלא, בעינויים, וכל מה שהרשות, כל הטוב שהרשות הפלסטינית יודעת לתת למתנגדיה, או למי שלא חושב כמוה, ואז הנה עכשיו, מה יהיה עלינו? מי יספר לנו את האמת?
האמת, אני חושב שזה משהו שפוגע בנו בהרבה מובנים, זאת אומרת, גם אני הגעתי לצהל, ופתאום בשבועיים, שלושה הראשונים בטירונות, אמרתי, מה זה ארגון? זה לא מתפקד. זאת אומרת, זה ארגון מסואב, עם מלא שומנים, אבטלה סמויה, עם פה ודודה חדשה, וכתבי כן. הצבא לא מפרסמים את הדברים האלה בדרך כלל, שוב, כי הם חפצים ביקרת המקור שלהם. ואתה מגיע בתור אזרח תמים, שאוהב את המדינה, אוהב את הצבא, או רוצה בהצלחה של הגופים האלה, ואתה פתאום רואה את האמת בפנים, וזה מכה קשה. אבל העולם הולך למקום יותר טוב. זאת אומרת, אנחנו הולכים לכיוון של גופי תקשורת עצמאים. הנה, גוף תקשורת שהקמתי בעצמי בעשר אצבעות, ואף אחד לא, אין לי פה מקורות שאני צריך להתחבב עליהם. ויש הרבה גופים כאלה שחושפים את האמת. בוא נעבור רגע, בכלל התפיסה שלנו להסכמי שלום. שחינכו אותנו להאמין שהסכמי שלום מחייבים אותנו לוויתורים כואבים, או לקורבנות השלום. ופה, עם האמירויות, על מה ויתרנו בדיוק?
אז הנה לך הסכם שלום, עכשיו יבואו השמאלנים, אני ראיתי את השיח המזלזל של, אגב לא כולם, של חלק מאנשי השמאל במדינתנו, שאומר, טוב, אבל מה אתה עשי, חוכמה גדולה שעשית הסכם שלום עם האמירויות, קודם תעשה שהסכם שלום עם מי שבאמת יש לך מלחמה איתו, כן? עם הרשות הפלסטינית, עם הערבים ביהודה ושומרון. אוקיי, נו שוין, בוא נתקדם, בסדר? בסוף אנחנו מדברים, זו הדוגמה להסכם שלום. עכשיו בוא, אם אתה מסתכל, אין לנו את אגב, הנוסח של הסכם השלום עוד לא הובא לכנסת להצבעה, אני חושבת שמופקד או משהו כזה, אבל אמורים להצביע.
אבל יש נספח סודי גם, ונספח ביטחוני סודי, וכל מיני דברים שאנחנו עוד לא יודעים. אבל מה אנחנו כן יודעים?
מה אנחנו כן יודעים? מה אנחנו יודעים שישראל, קודם כל, שוב, כמו שאני חוזרת לתחילת שיחתנו, אני אומרת רגע, א', מה הבסיס, וב', מה הסיכונים. אוקיי, אז אם אני הולכת על מה הבסיס, הבסיס פה הוא לא שאתה מבטר, 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 אלא שיש איזשהו, אתה מדבר פה על זהות אינטרסים, אוקיי? זה הסכם שלום שהוא נובע מתוך זהות אינטרסים, איזה אינטרסים, יבוא האדם וישאל איזה אינטרסים יש לנו ולמדינה הקטנטונת הזאת במפרץ, אז האינטרס הראשון הוא ביטחוני. הסיפור של איראן מאיים עליהם לא פחות מעלינו, הוא מאיים עליהם אגב באופן מיידי, כלומר לא רק על ידי טילים וגרעין, אלא על כל יום במיצרים שם, על סחורות שלהם, אתה יודע,
בצורה משפיעה
על הכלכלה. כן, 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 בקלות, כלומר בקלות.
מיצרי הורמוז, מי שלא מכיר, זה הים של יד איראן, שהוא בין איראן בעצם לבין ערב הסעודית, אין לו תעלת סואץ. כלומר, אין אפשרות ללכת או משמאל, או מצפון, או מדרום. חייבים ללכת ממזרח.
כן.
מהאזור של...
אז אני אומרת, בעצם, בסוף
מצרי הורמוז, ושם הצי האיראני הוא מאוד חזק, ואפשר לחסום בקלות.
הסיפור הראשון הוא ביטחוני. שנינו, שתי המדינות מאוימות על ידי איראן, יש לנו אויב משותף. הצעדים שאובמה בזמנו עשה מול איראן היו מאוד, לקחו את אותן מדינות, גם את ערב הסעודית וגם את המפרציות וכל המדינות האלה דווקא לכיוון השני שהוא יותר בצד של ישראל, כלומר יש לנו אויב משותף. זה האינטרס הראשון, והאינטרס השני הוא כלכלי. כלכלי, מדעי, אתה יודע, כמו כל הסכם שלום שאתה בונה, יש לך ענייני כלכלה, הסכמים כלכליים, יש לך הסכמים מדעיים, עכשיו יש לך הסכמים רפואיים, אתה יודע, כל מיני פיתוחי קורונה וכאלה. אלה אינטרסים, כלומר, בסוף אני מסתכלת מה מדינת ישראל ויתרה, ומה הסיכון, מה הסיכון, על מה ויתרנו כאן. אז עכשיו ניקח שני מוטיבים שאנחנו יודעים, אוקיי? אני לא מכירה את הנספח הסודי של אותו הסכם, אבל אני כן יודעת להגיד מה אנחנו יודעים על הסכם השלום עם האמירויות. אנחנו יודעים שיש שני מוטיבים, אחד המוטיבים זה הסיפור עם הריבונות. אוקיי, מדינת ישראל משהה את הריבונות. עכשיו יבוא אדם
מה, ביום, ביומיים, ב-20 שנה?
אנחנו, לא, לא, לא מצוין. לא כתוב שם.
כבר עמדנו בזה. יומיים, שלושה, ישנו. עכשיו...
אז שנייה ניקח את העניין של הריבונות. אגב, דרך אגב, בנוסח של ההסכם, כפי שנחתם בוושינגטון, אני שוב, אני לא מכירה נספחים סודיים, לא מצוין הסיפור של שתי המדינות. כלומר, ישראל לא מתחייבת לשתי מדינות ושני עמים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, לא מדובר על מדינה פלסטינית. זה דבר ראשון. דבר שני, הסיפור של הריבונות, רגע, אם נפרק אותו שנייה, מדינת ישראל לא הייתה מכילה ריבונות ללא הסכמה אמריקאית whatsoever. זה לא משנה מה היה קורה, ברשות, ממשלת ישראל בראשות בנימין נתניהו לא הייתה מכילה ריבונות ביהודה ושומרון או על חלק מיהודה ושומרון, לא משנה מה, אם אין את האמריקאים לצידנו. וגילינו בדיעבד, מה שנקרא, אחרי שהייתה חגיגה, אתה יודע, פתחו את השמפניה ואופ, סגרו אותם, גילינו שאמריקה לא כל כך מהר מרשה לנו להכיל ריבונות, ולכן ריבונות ירדה מהשולחן, מכיוון שקושנר וצוות המסע ומתן האמריקאי יוריד אותה מהשולחן. אוקיי, התחילו לצוץ דרישות מישראל, התחילו לצוץ כל מיני דרישות על ויתור על שטחי, על אחוז מסוים על שטחי C, העברה של C ל-B או C ל-A, כלומר, זה אלה דברים שאני, אל תיתן לי ריבונות ואל תעביר שטחים מ-C ל-A. אוקיי, עוד מעט נדבר על ריבונות מעשית ועל ריבונות מדינית, אבל אני אומר, בסוף התחילו דרישות אמריקאיות לישראל, שהפכו את הגלולה הזאת למראה. זה דבר ראשון, אז אני לא חושבת שמה שישראל לא ויתרה על ריבונות בגלל הסכם השלום עם האמירויות. הסיפור השני זה הר הבית. מדינת ישראל, לפי הסכם השלום, מאפשרת חופש תפילה למוסלמים בהר הבית, וזה דבר מאוד מאוד מרכזי מבחינת האמירטים. ואז שוב נשאלת השאלה, רגע, אם אנחנו
רוצים את...
אז אני כן אגיד שלצערי אין שוויון בהר הבית. מה שמעבירים שם יהודים זו בושה וחרפה, מה שמדינת ישראל מרשה לעצמה להעביר את מסכת העינויים שהיא מעבירה כל יהודי שרוצה לעלות להר הבית, ויש לו איזשהו סממן, אתה יודע, אתה לא יכול לשתות מים בהר הבית, מכיוון שאתה תצטרך לברך לפני, ולא מרשים לך, אז פשוט אתה לא יכול לשתות מים. כלומר,
לא, אבל זה גם, יש גם אפליה מאוד נגד דתיים בהר הבית, זאת אומרת, אני עליתי כחילוני בגיל 20, והסתובבתי בכל שטח שרציתי, גם הגעתי עד כיפת הזהב שם, ואחר כך עליתי כדתי, ופתאום כדתי זה היה מין... כגבי, מה קורה יש פה?
ברור.
אין לך חפץ, אין לך סממן.
חד משמעית, כלומר, הבעיה שלנו זה לא כשאנחנו מתחפשים, הבעיה שלנו זה כשאנחנו. עכשיו, מדינת ישראל באמת, אם הייתה עוד מדינה בעולם שהייתה נוהגת באותה דרך עם יהודים בריבונות שלה, אנחנו היינו אומרים שהיא אנטישמית. כי מה שקורה בהר הבית כלפי יהודים זה אבסורד באמת, אבל זה, having said that, מה שנקרא, מרגע שאמרתי את זה, וזה משהו שצריך לתקן באותה משוואה של מוסלמים ויהודים, הסיפור של חופש פולחן בהר הבית למוסלמים, וואלה, אהלן וסהלן, למה לא? תבואו מקצה העולם לירושלים ותקיימו את הפולחן שבו אתם מאמינים. אין לי שום בעיה שיהיו שם גם חבר'ה מרמאללה וגם חבר'ה מבחריין ומאיחוד האמירויות. כן, כלומר, לי אין שום בעיה, כלומר, מבחינתי... מוסלמי באשר הוא מוזמן לקיים את הפולחן שלו בהר הבית, כל עוד הוא שומר, אתה יודע, על קדושת המקום ולא משחק שם כדורגל ולא משמיט. הבעיה שלנו היא לא חופש הפולחן שאנחנו נאפשר בהר הבית, פה אין סיכון. הבעיה שלנו זה עצימת העיניים מול הוואקף שמשמיט שם את העתיקות, אתה יודע, את עתיקות מקדשנו, מה שנקרא. הבעיה שלנו שאנחנו מאפשרים שם הפקרות מוחלטת של הוואקף הפלסטיני, והבעיה שלנו שאנחנו מתייחסים ליהודים שם בצורה מפלה וגזענית. זאת הבעיה. עכשיו, בהסכם השלום עם האמירויות, אנחנו פותחים את השערים ואומרים לאמירתים, בואו, אחלה, אני בעד. ולכן, עכשיו תסתכל, תמיר, יש לנו שני הסכמי שלום שנחתמו, אחד מושתת על ויתורים ועל מקום של, כן, כן, הנה, קחו עוד וקחו עוד וקחו עוד, אתה מאכיל את הקריש, והשני מושתת על עוצמה, על אינטרסים כלכלי, על עוצמה כלכלית, על עוצמה מדינית, ועל עוצמה, אתה יודע, בכלל, על חוזק. זה הסיפור. עכשיו אם תלך לאותו שמעון פרס, שכתב את ספרו, מזרח תיכון חדש, תקרא איזה סיינס פיקשן, באמת, מדע
לא,
בדיוני
הספר. ספר חשוב לקריאה. דרך אגב, גם הספר של נתניהו, גם הספר של נתניהו, מקום תחת השמש, שבעצם נכתב על ידי יורם חזוני, גם הוא מאוד חשוב. לא, באמת, אני חושב שהוא ידע לבחור לעצמו, אולי את האינטלקטואל הכי בולט בימין, שהוא מוערך גם בכל העולם, יורם חזוני. זאת אומרת, הוא בחר באמת דמות, חבל על הזמן שתכתוב לו את הספר. אוקיי, ומכאן אנחנו בעצם מגיעים לריבונות, שוויתרנו עליה או שהשהנו אותה, ואת מבדילה בין שני סוגי ריבונויות, ריבונות מעשית וריבונות מדינית. תוכל להסביר מה זה?
כן, אני הולכת, רגע, אני שמה שנייה את הריבונות בצד, ואני רוצה שנדבר על הציונות. ובתחילת הציונות היו לנו את אסכולת הריבונות המעשית, סליחה, הציונות המעשית, ואת אסכולת הציונות המדינית, אוקיי? הרצל היה מאסכולת הציונות המדינית, ולקבל צ'רטר, ואתה יודע, ללכת, גם חיים ויצמן, ללכת לראשי מדינות, ולקבל את הסכמתם, ואת ראייתם, וכו' וכו', לקבל איזושהי חותמת בינלאומית, על הקמת בית יהודי, בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ומנגד, או לא מנגד, כלומר, אני לא חושבת שזה מנגד, אבל, ובצד השני, היה לך את אותם חבר'ה של החלוצים, שהלכו ויבשו את הביצות, ואת טרומפלדור, שנאחז בקרקע בתל חי, אתה יודע, למרות כל ה... למרות ז'בוטינסקי, שקרא לו לזוז משם, ואמר לו, לכו, אתם מסכנים את חייכם, וטרומפלדור וחבורתו נשארו שם, ונלחמו עד, עד הרגע האחרון. בעצם, מה שאתה, אתה יודע, ללא, עכשיו, תסתכל שנייה על ההיסטוריה הציונית, ואתה מסתכל על ההיסטוריה הציונית, אתה אומר רגע, ללא הציונות המעשית לא הייתה ציונות מדינית, כלומר הציונות המדינית, ואגב ללא הציונות המדינית לא הייתה ציונות מעשית, כי בסוף אתה יכול לבנות ולבנות ולבנות, ואם לא תהיה הכרה, ואם לא, האום לא היה מצביע בכ"ט בנובמבר על הקמת מדינה יהודית, גם ערבית, הערבים לא קיבלו את זה, וזה רגע כערת אגב, אבל בסוף אם האום לא היה מקבל את אותה החלטה, אז הציונות המדינית הייתה ממשיכה אולי לבנות, אולי לא הייתה ממשיכה לבנות, אתה לא באמת יודע מה היה התרחיש, אבל היא הייתה ערומה, היא הייתה בודדה. צורך העניין, אם הציונות המדינית לא היה לה את הציונות המעשית, את האנשים שרכשו קרקעות, ושהקימו חומה ומגדל, אתה יודע, ושיבשו את הביצות ומושבות הראשונות, ושהקימו מוסדות לאומיים שאחר כך היוו את הממשלה ואת הבסיס הממשלי של מדינת ישראל, לא הייתה לך, הציונות המדינית הייתה סתם איזה חותמת, אתה יודע, חסרת כל משמעות. עכשיו קח את הסיפור של הציונות ובוא נשליך אותו.
זה כאילו, זה האנלוגיה שלך בעצם.
אז זאת ההשראה שלי. אני לוקחת את הסיפור של הציונות ואני רוצה לדבר על הריבונות. כי גם היום, יש לנו את הריבונות המעשית ויש לנו את הריבונות המדינית. מה שבנימין נתניהו עכשיו דחף אליו בתוך העניין, אגב אני חושב שזה חשוב, זה חשוב שתהיה ריבונות מדינית, חשוב שתהיה הכרה עולמית בהחלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון. קל וחומר, יש לנו תושבים, כלומר יש כמעט 500,000 מתיישבים יהודים בישראלים ביהודה ושומרון, שהיום חיים תחת אפליה חוקית, חוקתית רצינית מאוד, וצריך לתקן את זה. אבל בסוף הריבונות המדינית...
את מדברת על החוק השונה שחל שם, בעצם הם חלים שם החוקים הישראלים רק עליהם כבני אדם, אבל על השטח עצמו חל החוק הירדני מתרפפו.
וגם עליהם כבני אדם, לא בדיוק, היה סיפור עם הקופאיות שלא הכירו, אתה יודע.
כן, יש חוק מותר להם לשבת ולא לעמוד.
כן, 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 היה את הסיפור...
חוק מינימום חלים בצורה משונה.
נכון.
וחוק הסקיות.
כן, חוקי תנועה.
כן, חוק הסקיות.
חוק הסקיות. כן, הייתה איזושהי התרסה פעם. אתה יודע. אבל בסוף אני מסתכלת על הריבונות המדינית, שהיא חשובה מעין כמותה. ואני אומרת, רגע, אבל בסוף בוא נסתכל שנייה, על כל ההצהרות שהיו לנו עכשיו בתוכנית טראמפ, כן? בא נתניהו ואמר, אנחנו נחיל את החוק הישראלי, נחיל את הריבונות הישראלית על כל היישובים ביהודה ושומרון. עכשיו, מה זה יישובים? זאת הריבונות המעשית. אם לא היית עושה, אם סבא שלי לא היה עולה לקרקע בקריית ארבע, באותן שנים שלא היה שם דבר וחצי דבר, אז לא היית מדבר בכלל על ריבונות. גושי התיישבות, מה זה גושי התיישבות? מה זה גושי התיישבות? זאת ריבונות מעשית.
את אומרת, אם קריית ארבע לא הייתה מוקמת, אז לא היה שם ריבונות, מחרותיים אחרי השעיה של ההסכם.
אז לא היית מדבר על זה בכלל, זה לא היה מעניין, אתה מבין? לא היית מדבר על הסיפור, לא הייתה ריבונות מדינית, כי לא היה לך ריבונות, לא היה לך על מה להכיל אותה. עכשיו, זה הסיפור. אף אחת, לא הציונות המעשית ולא הציונות המדינית, לא היו יכולות ללכת לבד. אותו דבר לריבונות. לא הריבונות המדינית ולא הריבונות המעשית לא יכולות ללכת לבד. הן שתיהן חשובות.
תראי, יגידו לך שבבקעה זה כן קורה לבד, זאת אומרת, הבקעה, אפילו שאין שם יישובים יהודים בכל נקודה ונקודה, עדיין על השטח הבקעה, או על כמעט כולו, מוכלת ריבונות. זאת אומרת, יש מקומות שעליהם אנחנו נוותר, אלא אם כן יש שם יישובים יהודים, ויש מקומות שעליהם לא נוותר גם אם אין שם יישובים יהודים.
איזה ריבונות יש בבקעה?
לא, הרצון היה לעשות ריבונות גם בבקעה, גם על ירושלים רבתי, וגם על יישובים נקודתיים ביהודה ושומרון, כלומר כל מיני ממש נקודות כאלה. זאת אומרת, מסביב להר ברכה, בקילומטר הזה, ריבונות. מסביב לקירת ארבע, ריבונות. זאת אומרת, יש מקומות שבהם יש ריבונות בלי שום קשר ליישובים, בבקעה, בירושלים רבתי.
אז בואו ניקח את הבקעה כדוגמה. בסדר? הבקעה שהיא, אתה יודע, גם בשמאל, אני חושבת, מסתכלים.
אפילו האמריקאים מסכימים שהבקעה צריכה להישאר בריבונות ישראלית.
היא נכס אסטרטגי ביטחוני. בסדר? זה מה שנקרא הגבול המזרחי שלנו. אבל עכשיו, היום קח את הבקעה, ותסתכל על אותה ריבונות מעשית שאנחנו מפקירים אותה, הלכה למעשה היום, למעט נקודות בודדות בשטח. עכשיו תראה את אותה רשות פלסטינית, כן? שאנחנו מאכילים אותה. תראה את אותה רשות פלסטינית, בנו תוכנית פייד, פייד היה ראש הממשלה הפלסטיני, בנה תוכנית, תשמע תמיר, אני ממליצה למאזיננו לקחת, היא מתורגמת לאנגלית, לכתוב בגוגל תוכנית פייד, ולקרוא מה זו מלאכת מחשבת, באמת, משהו, איזה יופי. הלוואי שבישראל היו עושים את תוכנית פייד או תוכנית whatever. באמת, איזה מחשבה.
הנה,
איזה
אני אשלוף את תוכנית פייד שלנו.
סבבה, רק שצריך מדינת היהודים של בנימין זאב הרצל. אבל אני, אצלנו, אתה במזרח התיכון, תוריד את הרגל מהגז, אתה תלך אחורה, לא תלך בניוטרל. Okay. וזה מה שקורה. אתה מבין כאילו מה שקורה בבקעת הירדן, שעוד עליה אני מסכימה איתך שיחסית יש יותר קונצנזוס ישראלי, גם אמריקאי כדי להשאיר אותה תחת ריבונות ישראלית, או תחת שליטה ישראלית, עוד מעט נדבר רגע על הגישה של השמאל לגבי בבקעת הירדן, אבל שנייה, לך אליה היום, ותראה מה הולך שם. הרשות הפלסטינית במלאכת מחשבת ובכספי ענק, משקיעה שם באמת מה שנקרא עוד דונם ועוד עז, לקחו מהציונות את אותה שיטה של חקלאות ותפיסת שטח ובנייה, לשם בנייה, חלק מהמבנים ריקים לחלוטין. באמת, לך הייתי אצל עומר עתידיה בחווה בבקעת הירדן, שם ליד יריחו. אתה אומר כאילו, בוא נה, הם בונים לו על השטח שלו, על הגבול, על הסנטימטר. הם בונים לו בתים, שכונה חדשה לזוגות צעירים. האם זוגות צעירים יבואו לגור בבקעת הירדן ב-800 מעלות חום בלילה, אתה יודע, בקיץ אני לא בטוחה, אבל הם בונים וחורשים וזורעים ועושים הכל, ואתה תראה שעוד 20 שנה, אם אנחנו ממשיכים עם הקצב הזה, בקעת הירדן לא תהיה באותו נונשלנטיות כמו שהיום. וזה אומרת, נכון לגבי שאר השטח.
מה שאת אומרת זה שבעצם הפלסטינים באופן עקבי בונים דווקא בשטחי C, משקיעים את מאמצי הבנייה שלהם בשטחי C, בשטחים שהם לפי כל תוכנית מדינית אפשרית הם שלנו, פשוט על מנת שיהיה להם דריסת רגל.
אז תוכנית, לא לפי כל תוכנית מדינית הם שלנו, לך לתוכנית גם של מפקדים למען ביטחון ישראל, שבכלל איבדו מצפן מזמן. אגב, הם מדברים על מסירת בקעת הירדן, וכוח רב לאומי בבקעת הירדן.
מי שמקבל כספים מסורוס ומיהדות הרפורמית המתאבדת בארצות הברית, לא מתייחס לאנשים האלה ברצינות. זאת אומרת, זה אנשים
לא, אז אני כן מתייחס אליהם ברצינות, כי בסוף יש לך שם קדר של 300 קצינים מאוד מכובדים, חלקם, לא כולם, בסדר? מאוד מכובדים, שחלקם חותמים על הדברים האלה, ובסוף, אתה יודע, אני יצא לי לדבר עם אחד מהם מחוץ לאולפן טלוויזיה בזמנו, ואמרתי, אבל איך אתם מדברים על לסגת מבקעת הירדן ולהציב שם כוח רב לאומי? אז הוא אומר לי, מה פתאום, אני נגד. אמרתי, מה אתה נגד? תסתכל על התוכנית באתר שלכם. אז זה מה שאתם מדברים. כלומר, מה אתה חותם? באמת, אני לא יודעת. אז בסופו של דבר, יש לך, לא, שטחי C, גם לפי INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי, ממש לא נמצאים תחת שליטה ישראלית, הם מדברים על גושי התיישבות, הם לא מדברים על...
אם אני לא טועה, גם הם מקבלים כספים מסורוס, אפשר לבדוק את זה, אני לא בטוח.
אני לא יודעת, אני... אין לי מושג, אבל בסוף ה-NSS גם, לפי התוכנית המדינית שלהם, גם הם מדברים על מסירה של שטחי C לפלסטינים, וכולי וכולי, כלומר שטחי C ממש אי אפשר, אתה יודע, לשים את הראש על זרי הדפנה ולישום בשקט, כי מה שקורה שם היום, זה פשוט, תלך לגוש שילה, גוש שילה, תלך לגוש שילה, ותראה מה הולך שם, הם בונים, הם מקיפים את היישובים הישראלים, בבנייה ובחקלאות מכוונת שלהם, כדי ליצור אותם מובלעות בפועל. כן, זה מה שקורה עכשיו.
מה ההצעה שלך לגבי הדבר הזה? זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה קורה, אני חושב גם שכל אחד מהמאזינים, כדאי שכשתיגמר הקורונה, ייסע לסיבוב ביהודה ושומרון, סיבוב סביב באר שבע, סיבוב סביב נבטים.
כן.
יבין קצת איך משתלטים לנו שטחים שהם כאילו ריקים, ושזה הם בכלל לא ריקים, נבנות שם ערים חדשות כל יום.
נכון, אבל תדע תמיר שזה שתי מוטיבציות שונות. הבדואים בנגב זה יותר הפקרות, באמת, זה no one's land. אבל מה שקורה ביהודה ושומרון זה מוטיבציה אחרת. זה מוכוון מלמעלה, בכסף אירופי, אגב, בלי להתבייש. כלומר, זה אירופה מצטלמת עם בכירים מהרשות הפלסטינית, עם צ'ק, כאילו זכו בלוטו.
ויש שם גם על הקרוון, עם ממש דגל של איחוד. מי שעובר בחאן אל-אחמר, חאן אל-אחמר באחד המקומות הכי, לא יודע, פופולריים, זה פשוט בדרך מכפר אדומים לירושלים, כל מי שיורד לים המלח, פשוט רואה את זה מצד שמאל, אפשר לראות בעין בלתי מזוינת, גם בלי לעצור באמצע הכביש, סתכלו שמאלה, תראו סמלים של האיחוד האירופי, על המבנים שם בחאן אל-אחמר.
חד משמעית, זה ממומן על ידי מדינות אירופה, שמשקיעות משום מה את כספי המיסים שלהם בדבר הזה, וכשאתה אומר להם מילה על זה, אני ישבתי עם חבר'ה משגרירויות שונות, ואמרתי להם, כאילו, תוציאו את האף שלכם, אז הם אמרו לי, מה את רוצה? זה בכלל שטחים במחלוקת, אתם כובשים שם, אנחנו בסך הכל עוזרים שם לבנות בית ספר, כן, הם בונים בית ספר. מה שקורה שם זה קטסטרופה, מה שקורה שם, ומדינת ישראל ישנה על האף, ואנחנו נתעורר עוד 10 שנים, ולא יהיה לנו מה לעשות, כי הריבונות המעשית של הערבים, ושהרשות הפלסטינית פשוט תדבר בשם עצמה. לא הלכה על מה להכיל ריבונות.
ואיך מגבירים את האכיפה? זאת אומרת, עשיתי כבר 2 פרקים על בעיית האכיפה הקשה, אחד עם ארי קינג, אחד עם עקיבא ביגמן, כל אחד על תחום אחר, עם ארי זה יותר על מזרח ירושלים, ועם עקיבא זה היה יותר בסגנון של מה קורה בנגב. למה יש לנו בעיה כל כך קשה עם אכיפה, עם פשוט לקיים את החוק בכל מיני מקומות שקצת קשה יותר מאשר על הישראלי הילד כפות שמשלם את הכנס בזמן, ואפשר להקל אותה חשבון בנק, ואפשר לעשות לו נגדו צעדים מנהליים מאוד מהירים ומאוד יעילים.
כן, אז טוב, אני לא, מאיפה להתחיל, איפה הבעיה? הבעיה היא בכל רמה, מהראש עד לאחרון הפקידים, הבעיה היא בכל מקום, באמת בכל מקום שבו תצביע, שבו תשים את האצבע שלך, אתה תראה ששם יש עצלנות, הפקרות, לא אכפת להם. אני אגיד לך, אחת הבעיות המרכזיות זה שהדירקטיבה של הדרג המדיני הייתה ונשארה אוסלו, אוקיי? זה הכיוון שהדרג המדיני, שהוא זה שאמור לתת את הכיוון לגורמי המקצוע, וזה אחת הבעיות הגדולות שלי עם נתניהו, שאתה בסוף, אתה לא משנה את, אתה לא משנה את הכיוון, לא עשית את זה בתחום המשפט, ואתה לא עושה את זה בתחום של יהודה ושומרון, מה יעזור לך ריבונות אם בשטח יש לך הפקרות? אז אחת הבעיות המרכזיות באמת, זה שהדרג המדיני לא נותן לגורמי השטח, או דורש מהם לשנות, לקחת הראש להם ולשנות את המחשבה לכיוון אחר לגמרי. לך לפקידים בכירים במינהל האזרחי, יגידו לך, המטרה שלנו עכשיו זה לשמור על השטח הזה לצורך ניהול מסע ומתן עתידי למדינה פלסטינית. אתה מבין? עכשיו, אם גם ככה, זאת הדירקטיבה של אוסלו, האסון הזה, אם גם ככה זאת הדירקטיבה, וזה הכיוון שאתה נותן, אז למה שתאכוף את החוק על בנייה בלתי חוקית ערבית? אם זה גם ככה הולך להיות את המדינה שלהם, אתה אומר, יאללה, לכו תעשו מה שאתם רוצים. עכשיו, זה אחד. שתיים, זה סרבול הבירוקרטי.
את אומרת, הפקידים אומרים, ממילא זה זמני, ולכן אני לא מתעקש על דברים זמניים.
כן, הוא אומר, בסדר, אם אתה אומר לי עכשיו, אני שהולך לשמור את השטח הזה למדינה עתידית פלסטינית, אז בסדר, שיבנו שהם רוצים.
אז ממילא זה שלהם מחרותיים, אז עכשיו גם זה שלהם.
כן, לא, אני צריך לרדוף אחריהם חתול ואכבר. כלומר, זאת המוטיבציה. המוטיבציה בבסיסה היא רקובה. זה אחד. שתיים, תוסיף על זה בעיות בירוקרטיות וסחבת, והם הרבה יותר חכמים. כלומר, הם באים בגיבוי של ארגוני זכויות אדם, במרכאות כפולות ומכופלות, הם באים בגיבוי שלהם, בכסף המטורף שזורם שם, וכל שטות ישר עותרים. הם מקבלים צו הריסה, בום, עתירה נגד, אתה יודע, הקפאת הליכים. או, זהו, הקפאת הליכים, עוד משהו. מתי הם עושים את הדברים האלה? נו, אני אתן לך חידה למאזיננו. או בחגים. חגים וחול המועד. למה? כי הפקחים של המנהל האזרחי הם ברמת כוח אדם הרבה יותר מצומצמת באותם זמנים. שמים אוהל גדול, אוהל גדול, שחור, מן יריעה גדולה כזאת. הופס, יום אחר כך כמו מרי פופינס. מרימים את זה יום אחרי יום כיפור. הופס, יש לך שם עוד ארבעה מבנים. זו עכשיו... מכירים את דפוס הפעולה הזה, אתה יודע אותו, אתה מכיר אותו, המתיישבים יודעים אותו, אני מדקלמת לך אותו בעל פה כאילו, ואני לא איזה, אתה יודע, יש אנשים שמכירים הרבה יותר טוב ממני, המדינה יודעת, עכשיו אני אספר לך סיפור, צביקה האוזר, החליט להרים, הוא יו"ר ועדת חוץ וביטחון, הוא החליט להרים את הכפפה, הוא אמר, אני הולך לקיים כמה דיוני חירום, אגב, היוזמה הייתה גם של, אם אני לא טועה, אני לא רוצה פה, אתה יודע, לפגוע בקרדיטים, אבל גם של חבר הכנסת משה ארבל, וגם שלמה קראי, אם אני לא טועה, גם סמוטריץ', אז, ואני כנראה לא טועה, באמת לקחת את אותו סיפור של שטחי C, ולדבר עליהם. מה קורה בשטחי C? אני מזמינה, הכל מוקלט, זה היה דיונים מוקלטים וחשופים לציבור, לכו לאתר של הכנסת ותסתכלו על הדיונים האלה, ואני אומרת לך, אתה אומר אלוהים שישמור אותנו, אם ככה מתנהלים פה דברים, אתה מדבר עם ראש המנהל האזרחי, הוא נותן לך תשובות קלושות מהמציאות, ואתה מדבר, אתה אומר רגע, אבל יש החלטת קבינט להקים איזושהי מנהלת, ולא הקימו מנהלת, אתה אומר כאילו אלוהים ישמור, שום דבר, יש החלטת קבינט ולא ממלאים אותה, יש לך פקידים שאין להם מושג, אין נתונים, למי יש נתונים? אתה יודע למי יש נתונים? לחברה האזרחית, לרגבים יש נתונים, לפורום שילה שהוא מבית פורום קהלת יש להם נתונים, לשומרים על הנצח יש נתונים, אתה יודע ארגונים שמפרוטות הם חיים, והמדינה עצמה היא נבוכה, למינהל האזרחי אין נתונים. או שיש, אבל הם לא נכונים. אחד משמעית הם לא נכונים. אני יכולה להפריך לך את זה שחור וגם מלבן.
אני אומר, זאת לא בעיה רק של יהודה ושומרון, הלוואי שזאת בעיה רק ביהודה ושומרון, אבל זאת בעיה כללית בכל הארץ. לא אוכפים כנגד מי שקשה לאכוף כנגדו, וכן אוכפים כנגד ילדי הקפות. זה התובנה שלי מקצת איך שאני מכיר את החברה הישראלית ואת הגופים הציבוריים המסועבים האלה.
תראה עכשיו בקורונה. כאילו גם בקורונה לא אוכפים נגד
נכון?
מי שקשה.
נכון, זה בדיוק ככה. זאת אומרת, בא קצין משטרה, מדבר עם איזה ראש חצר חסידית של, לא חסידית, של החבר'ה מהפלג הירושלמי, ואומר להם, בואו תפזרו את זה, כדי שאני אוכל לרשום בדוח שאף אחד לא היה שם, תחזרו אחרי 5 דקות, הוא אומר את זה ברמז, אבל ככה הדברים עובדים.
זה מאוד מדחדך, השיחה שלנו הולכת למקום מדחדך, תמר, זה לא טוב.
אבל אפשר לסיים באיזה מלצת קריאה, או מלצת האזנה, או סרט, או סדרה, או משהו בסגנון הזה, שהיית רוצה להמליץ למאזינים שלנו.
יש לי מלא.
אז אני אתן אחת לפנייך. עכשיו אני מתחיל לקרוא את זה, אז אני עוד לא יודע, אבל סבא שלך כתב כאן, אליקים העצמי.
נכון.
וזה... הפרשנות, זה הספר של החדש של יורם חזוני, בהוצאת שיבולת, נקרא מדינה יהודית, זה בעצם פרשנות של יורם חזוני, כלפי הספר שהראיתי מקודם, מדינת היהודים של הרצל, שהוא סובר חזוני, שהתרגום הנכון של מדינת היהודים, זה מדינה יהודית, ככה זה נקרא בגרמנית, והאמת היא שאני מפנה את המאזינים שלנו לעמוד 59, יש שם פשוט את הפרשנות הכי טובה שקראתי אי פעם, למנה החברתית של רוסו, זאת אומרת, לבסיס המדיני של מדינות אירופה, או שלנו, יש את התיאוריה הזאת של המנה החברתית, שווה לקרוא, פשוט להבין את הדיוקים בכתבים של רוסו, כי בעצם, שוב, הכל שם הוא מגדל קלפים, אז פשוט חזוני, יש לו, זה יכול להיות הסתכלות מאוד מאוד מדויקת וחדה, ושווה להכיר אותה.
טוב, אז אני לא אסיים במשהו בומבסטי, אני כן רוצה לסיים במשהו שהוא נוגע לשיחה שלנו היום, גם באמת חושבת שאחד הדברים שהכי חסרים לנו, אתה יודע, תמיר, אני חושבת שאחד הדברים באמת שהכי חסרים לנו בחיים זה פרספקטיבה. כאילו, היום אנחנו, אני נכנסת למכינות, עכשיו כבר לא, כי יש קורונה, אבל אני נכנסת למכינות קדם צבאיות, ואני מסתכלת על החברה האלה. חברה בני 18, נות רגע, אלה מושג. אלה מושג. אלה מושג מה זה לעלות לאוטובוס, ולחשוב איפה אני יושבת, מקדימה או מאחורה, לפי הסטטיסטיקה שילדה בת 18 או 17 עשתה לעצמה, אתה יודע, סטטיסטיקת הפיגועים, איפה מתפוצצים יותר, מקדימה או מאחורה או באמצע.
הם
לא יודעים. אתה אומר, הם לא יודעים מה זה להסתכל האם מישהו לובש מעיל בחורף, סליחה, בקיץ. כאילו, אני אומרת, עכשיו, תודה לאל שהם לא יודעים. באמת, אני מברכת על זה, זה הייתה באמת תקופה סיוטית, היום כשאנשים מדברים על זה שעכשיו זו התקופה הכי חשוכה, בלה בלה בלה, אני יודעת מה, אני אומרת, חברים, על מה אתם מדברים? אנחנו לא יכולנו להיכנס לבתי קפה, כאילו, לא יכולנו לעשות כלום. היית דורכת, אני בכלל מדברת על ציבור המתיישבים, אתה יודע מה אנחנו עברנו? אתה יודע מה זה שמשפחות היו מתפצלות לשני רכבים, כדי שחס וחלילה אם משהו יקרה להורי אחד, אז הילדים לא יישארו יתומים? תשמע, זו חשיבה פסיכית, מטורפת, אנחנו חיינו בתקופה מטורפת שילדו עליה הרבה בהיסטוריה. מכיוון שאני חושבת שפרספקטיבה זה דבר מאוד חשוב בחיים, אני כן ממליצה לצופנו ולמאזיננו לקרוא את מזרח תיכון חדש של שמעון פרס, לקרוא אותו עם כוס בירה ביד, ובאמת לראות מה הייתה, מה היה הלך המחשבה פעם, שהכתיב פה מדיניות על אמת, הכתיב פה מדיניות צבאית אסטרטגית וכולי. אני מאוד ממליצה לקרוא את המטריה של עמוס גלעד, זה שיחות של שמעון שיפר, העיתונאי שמעון שיפר, עמוס גלעד, אנחנו לא רואים עין בעין, אנחנו משתי אידיאולוגיות שונות, אבל יש לו, הוא איש שעם הרבה מאוד ניסיון, גם מלחמת לבנון הראשונה, גם עם כל הניהול הזה של רצועת הביטחון, וגם בנוגע לאוסלו, שהוא אומר שזה היה השקר הכי גדול בעולם, שלא הרבו את גופי המודיעין והגופים הצבאיים, דרך אגב.
והוא במשמאל? עמוס גלעד?
שמאל. שמאל, שמאל. הוא בעד שתי מדינות, תקשיב לו, יש לו את האסכולה שלו, לא משנה, אנחנו לא מסכימים, אבל זה מאוד מעניין. יש לו ציטוט שם שאוסלו היה השקר הכי גדול, אני לא, אל תתפסו אותי במילה, אבל כדאי מאוד, הוא מדבר על זה שהוא עלה לנו בהרבה מאוד דם, שרבין לא ערב את גופי המודיעין והגופים הצבאיים, אפרופו הביקורת שהיום הושמעת על נתניהו, שהוא לא ערב את הגופים, נכון? את שר החוץ ואת בני גנץ, שר הביטחון, ושהוא לא ערב את הצבא ואת הדרג פה והשם ואני לא יודעת מה, בואו, שנייה. זה, גם רבין לא עשה את זה, אני לא יודעת אם זה בסדר או לא בסדר, אבל הדינמיקה הזאת היא לא זרה לנו, והוא מדבר על זה שאוסלו היה אחד השקרים הכי גדולים שעלה לנו בנהרות של דם, הוא מדבר על אהוד ברק שהלך לקמפ דיוויד בצורה חסרת אחריות, בלי להקשיב לגורמי המקצוע, בלי להקשיב לאלף אורות אדומים שהדליקו לו, על האינטיפאדה השנייה באמת שעלתה לנו בכל כך הרבה דם, הוא מדבר על זה, אני מאוד מאוד ממליצה לקרוא אותו, אני ממליצה לכולם לצפות בסרט של ניר ברעם, שוב כדי להבין את שורש הסכסוך.
איך הוא נקרא שוב שיהיה כאן למצוא אותו אחר כך?
הארץ שמעבר להרים. באמת סרט שפשוט לכו תקשיבו לצד השני, בלי כחל ובלי סרק, בסדר? לכו תקשיבו לצד השני ותראו מה הוא אומר. הוא הלך, אתה יודע, הלך גם עם מתונים וגם עם פחות מתונים, יותר קיצונים, whatever, לא יודעת מה, מאוד ממליצה, ומי שרוצה להבין את המצב לאשורו, מה שקורה בשטחי C, יש את תנועת רגבים שעושה עבודה מצוינת, יש את האתר של פורום שילו שעושה עבודה מעולה, ויש גם את שני הדיונים בוועדת חוץ הביטחון בראשותו של צביקה האוזר, שבאמת זה מדכא, אבל זה חשוב כל כך להבין שאנחנו באיזשהו שלב הורדנו את הרגל מהגז, וכדאי מאוד שנחזיר אותה לדבשת הגז. זהו כרגע, אתה יודע, בבריף כזה שקיים. כמובן אני אמליץ על סדרת הכתבות שעשיתי בזמנו במקור ראשון, על מה הפתרון האלטרנטיבי של הימין, היא קיימת אונליין, ומי שלא מוצא או לא רוצה להתאמץ יכול למצוא אותי בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, בטיק טוק, באימייל וגם בוואטסאפ.
תודה רבה שרה.
תודה לך, היה לי נעים, ותודה למאזיננו.
להתראות.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 0505-77-0586. אז יאללה, ניפגש.